חברים יקרים, שנייה לפני שהפרק מתחיל ואתם צוללים איתנו לעוד חומר גלם טעים.
אנחנו רוצים לספר לכם שעוד ממש מספר חודשים במהלך חורף 2024, אנזל ולוקסי...
זה אנחנו! מוציאים עוד טיול קולינרי לפיימונטה האהובה.
אחרי שחרשנו אותה בעונה האיטלקית והוצאנו קבוצות גרגרנים מאושרים לטעום את כל האושר שיש למחוז הזה להציע,
אנחנו מוציאים עוד טיול קולינרי לאזור אחי. טעים וחשוב שיש באיטליה. נאכל במסעדות משוגעות, נבקר אצל יצרנים קטנים, נצוד קמעין עם מרקו ונלמד להכין אוכל פיימונטזי מסורתי.
עם רפאלה.
רפאלה.
ונקנח במסעדת מישלן. בקיצור, תכינו את הקיבה, את שרירי הלסת, כי זה הולך להיות כיף גדול.
תתחילו להתחתב מעכשיו.
לפרטים נוספים, להרשמה, פנו אלינו ברשתות החברתיות, היא אפרת קו תחתי אנזל, אני אורן לוקסי, אתם כבר מכירים אותנו, או שפשוט תיכנסו לאתרים שלנו ותירשמו לרשימת התפוצה. ההסקט לדבר זה לא משמין משודר ביחד עם קפה אליט, שעוזרים לנו להביא את התכנים שלנו אליכם בכל שבוע מחדש, אפרת?
זה נכון.
ממשיכים להשתקר?
ממשיכים לדבר על גפן.
בוא נתחיל. הלו, הלו, הלו.
אני רוצה גם להגיד את זה.
תגידי.
הלו, הלו, הלו.
הלו, הלו, הלו.
לא, כי התחילו לעצור אותי אנשים ולהגיד לי שהם רק רוצים שאתה תגיד להם הלו, הלו, הלו.
אמרתי לך, אני מוכן. בתשלום.
אנחנו בתחילתו של הפרק השני על הגפן, אותו צמח מדהים שאחראי לכל כך הרבה דברים שאנחנו נהנים מהם, בין אם זה יין ובין אם זה ענבי מאכל, אבל גם צימוקים וחומץ ושמן ועלי הגפן עצמם. כל כך הרבה חלקים יש לגפן וכל כך הרבה שימושים, ובזה התמקד הפרק שלנו היום.
במה נתחיל?
זה בדיוק מה שרציתי לשאול אותך, אבל צריך להתחיל ממשהו. אז בואו נעשה רולטה,
כן.
ונתחיל מ... עלי גפן.
נושא מרתק.
מדהים.
אני אשאל שאלה.
כן.
ענבים היו פה, למדנו בפרק הקודם, יש באירופה, אנחנו יודעים כמה התרבות צריכת היין האירופאית היא חזקה, יש להם מלא מלא גפנים שם.
Mm-hmm.
עלי גפן?
כן.
לא. עלי גפן זה איזשהו פרודוקט של המטבח האזורי שלנו, יש אותו קצת במדינות אסיאטיות, אבל בעיקר במדינות ערביות, אין אותו באירופה. למה אין אותו באירופה? איך יכול להיות שהם לא מנצלים את העלים של הגפנים שלהם? שאלה.
וואו.
אין לי תשובה.
אין לי גם תשובה. קצת מרגישה שהגעתי לא מוכנה לעניין הזה. כי זה נכון, הם באמת לא משתמשים בעלי גפן. הם לא עושים עוגת עלי גפן, והם נכון. לא עושים עלי גפן ממולאים. יכול להיות, תיאוריה.
כן.
שאולי הטמפרטורות הן כאלה שהעלים אולי פחות טובים?
יכול להיות, אני לא יודע, אפשר, צריך לשאול איזשהו מגדל צרפתי לגבי זה. לי יש תיאוריה אחרת שאומרת שבמדינות שלנו ובכל המדינות הערביות שמקיפות אותנו, אסור היה להשתמש בענבים לייצר יין, כי הם אנטי-אלכוהול, אז הם ניצלו את הצמח לשאר הדברים שלו, צימוקים מאוד חזק בתרבות שלנו, עלי גפן, סוכר ענבים וכל מיני כאלה.
כן.
אצלהם הם יין, 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 כל היום יין, הם בקושי גם אוכלים ענבים. אז אולי... פחות השתמשו בשאר המוצרים של הגפן.
אני שמה לי כוכבית לשאלה שאנחנו צריכים לענות למאזינים שלנו בשבוע הבא. בוא נגיד כזה דבר.
אוקיי.
נסכם את זה ככה. אתה יודע שעשו ניסוי בעקבי רמת הגולן, לא מזמן. עודד חצבני, שהוא מנהל הדרכות של עקבי רמת הגולן, כתף עלי גפן מכל הזנים שהיקב מגדל, ושלח את זה לכל מיני אנשי אוכל.
כן.
והגיעו אליי הביתה פשוט שקיות, שקיות, עם עלים של קברנה סוביניון, עלים של...
זנים שונים ומשונים.
זנים שונים של יין. וביקש מאיתנו לבשל ולראות האם יש הבדלים. אז יש הבדלים.
כן?
כן. חלק מעלים יותר רכים וחלק יותר קשים, חלק יותר בשרניים וחלק יותר חסרי גוף נקרא להם. אז דיברתי איתו אתמול לפני התוכנית, אמרתי לו, נו, ולאיזה מסקנה הגעתם? כי כל אחד מאיתנו אלה מתכון אחר, ולאיזה מסקנה כוללת הגעתם אחרי שבחנתם את כל המתכונים שפיתחנו מהם?
כן.
והוא אמר דבר מאוד מעניין. שהעלים היותר רכים, כמו נגיד עלי השירז או עלי הטינטקאו, שזה העלי שאני הכי אהבתי, הם מעולים לעלי גפן מגולגלים, כי הם מאוד מאוד רכים ומאוד מאוד עדינים. והקשים יותר, הבשרניים יותר, כמו הקברנה או המרלו, אז הם מאוד טובים לקיצוץ בתוך סלטים, כי הם מאוד מאוד בשרניים.
Okay.
הם מאוד טובים לבישול ארוך, כי הם שומרים על הגוף שלהם ועל החמיצות שלהם גם אחרי הבישול. וגם טובים לטיגון, כמו צ'יפסים כאלה, כי שוב, כי יש להם גוף. כן.
מעניין.
מאוד מעניין.
אז אני בתחקיר שעשיתי על עלי גפן, חיפשתי מאכלים, בוא נאמר להם, שיש להם איזשהו פזם ודרך במטבחים שונים שעושים מעלי גפן, ובאמת, בכל המטבחים, כמעט בכולם, עלי גפן משמשים למילוי. לוקחים תעלים, חולטים אותם, מורדים להם את העדרה הראשית הקשה, ממלאים אותם באיזושהי תערובת של דגנים, או בשר, או יכול להיות דג, או כל דבר אחר, מגלגלים אותם, מהדקים אותם לסיגרים, ומבשלים אותם.
כן.
ודווקא באמת בפרויקט הזה של עודד חצבני, התחלתי לראות באינסטגרם באמת יצירתיות, שלא ראיתי באף מטבח אחר שחקרתי, של שימוש בעלים, טריים, בסלטים, בכבושים, עם דגים נעים, כל מיני שימושים כאלה שלא מצאתי בשום מקום אחר. וזה מאוד הפתיע אותי, אני חייב להגיד, לטובה. המטבח כן. הישראלי הוא נורא נורא יצירתי.
גם הוא שלח את זה לאנשי אוכל יצירתיים. אגב, אחד המתכונים היותר מופלאים לעלי גפן ממולאים, זה של רינת צדוק. שהיא עושה בעצם תערובת של דגנה, עם הרבה מאוד יסבי טיבול, מלח, פלפל ועשבים, והיא ממלאת עלי גפן בתערובת הזאת של הדגנה, ואז היא רק צורבת את עלי הגפן בתוך מעין סיניה כזאת קטנה עם קצת שמן זית, וזהו. זה עלי גפן צרובים, ובעצם הדג בפנים מתבשל רק מהצריבה הזאת.
והוא מבושל אבל לגמרי? לא, או שהוא לא חצי לגמרי. נע הוא, כזה?
הוא בין האנדר לעשוי.
רינת צדוק היא לדעתי אחד מאבני היסוד של ה-New Israeli Cuisine. יש לה שפה משלה, היא מאוד מעניינת. שווה לעקוב אחריה, חפשו אותה.
היא גאון קולינרי.
לגמרי.
בעיניי, ממש. היא פורצת דרך, יש לה חשיבה מחוץ לקופסה, והיא מצליחה לקחת חומרי גלם שכולנו עובדים איתם, ולעשות דברים שאתה אומר, אה? וואלה. אז גם על זה לא חשבתי.
למה? מדהים. למה כל החיים רק גלגלתי ולא...
כמו זה שהיא ממלאת במיות. שזה גם מתוק, כן. מתוק להפליא, למלא במיות, לחצות אותם ולמלא במיות. כן. זה גם צריך הרבה זמן פנוי, אבל כאילו שאני לא מבינה מאיפה יש לה, כי היא גם אימא עסוקה.
זה,
אבל...
מה, זה המקצוע שלה.
כן.
אוכל.
נכון.
אוקיי.
אז אלו הם עלי הגפן, ומשם בוא נעבור לענבי הבוסר. ענבי הבוסר, תקשיב, אני עוד מעט מחכה לנו תוכנית סיכום שנה, זה כבר רשום אצלי, בוא נדבר על הטרנד של החוסרום.
באמת?
כן.
אוקיי.
מדי פעם אני רושמת לעצמי דברים שאני יודעת
בסיכום
שנה אני ארצה להתייחס אליהם.
ענבי בוסר או ורז'ו?
ורז'ו זה מיץ של ענבי בוסר בעצם. תקשיב, זה ממש נהיה טרנד. פתאום בחודש האחרון, שזה באמת העונה של ענבי הבוסר, התחלנו לראות הרבה מאוד שפים מבשלים איתם, שזה מגמה מבורכת ומאוד מאוד הגיונית, מכמה סיבות. קודם כל זה באמת אומר להרחיב את העונה. זה להשתמש בענבים עוד לפני שהם מבשילים. הרבה פעמים זה אומר להשתמש בכל חומר הגלם, כי זה ענבים שנבצרו כדי לאפשר לענבים הטובים יותר להמשיך ולסגשג על הצמח. כלומר, זה משהו שאם לא נשתמש בו, הוא ילך לפח.
ניצול מקסימלי.
ניצול מקסימלי. וזה פתרון מדהים לחמיצות בתקופה שכבר אין בה לימונים.
יש באמת משהו בחמיצות הזאת, שזה לא חמיצות אגרסיבית של חומץ, היא מאוד מאוד עדינה, והיא מאוד מאוד פרחונית.
ויש בה גם משהו אפילו קצת מתקתק, כי בכל זאת בסופו של דבר מדובר בענב. גם אם זה מתיקות שלא מרגישים אותה מיד על הלשון, בחיבור של זה עם שאר הדברים, בתוך רוטב או בטפטוף של זה על סשימי, או אני לא יודעת מה, זה ייתן את זה. אז בוא נדבר קצת על מה זה ענבי בוסר. אז באמת זה ענבים שנבצרו לפני שהם מבשילים. זה פשוט. בערבית קוראים לזה חוסרום, בגלל זה גם הרבה מאוד מהשפים משתמשים בשם חוסרום.
זה אגב היה נפוץ מאוד במטבח הערבי באזור שלנו, גם במטבח הפלסטיני. נעלם בתקופה האחרונה, וממש בשנים האחרונות עושה איזשהו קאמבק.
כחלק מהחיפוש אחר דברים שהם יותר מקוריים, כן. שהיו כאן תמיד. הוורז'ו, שזה השם שניתן בשפה הצרפתית, זה לחומץ שעשוי ענבי בוסר, זה אותו דבר, זה מיץ של חוסרום, זה מיץ של ענבי בוסר, כלומר זה לא באמת חומץ, זה לא באמת תסיסה כן. של יין, זה לא חומץ בין יין, זה פשוט מיץ ירוק, שסוחטים אותו מהענבים, ואז מסננים כדי שלא יהיה בפנים את כל הקליפות, וברגע שגמרת את הסינון, זה מוכן, זה מוכן, זה כבר לא ירקרק, ואז הוא משנה את הצבע שלו לחום, זמן החיים של זה, מכיוון שזה לא תוצר תסיסה, אלא באמת פשוט מיץ טרי וטהור של ענבים, אז זמן החיים של זה מאוד מאוד קצר, ואז יש שתי אופציות,
כן.
או להקפיא את זה, או לשמור את זה במקרה ולהשתמש בזה מהר מהר מהר, מה שאגב מקסים בעיניי, כי זה הופך את זה למשהו מאוד עונתי ומאוד כאן, ועכשיו יש לנו שבועיים, שלושה להשתמש בוורז'ו, או שאפשר להוסיף לזה טיפה ויטמין C, שחומצה אסקורבית, שזה גם חומר טבעי, ואנחנו יודעים שיש לו אלמנטים וכוחות של שימור. עכשיו, זה מקסים, כי זה באמת חמצמצות מאוד 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 עדינה, כמו שאמרת, מאוד פירותית ומרעננת, ואפשר גם את הענבי בוסר עצמם גם לבשל איתם. כלומר, אני אישית, כשנגיע לדבר על בישול בענבים, אני מבשלת הרבה עם ענבים, אבל בכוונתי לנסות עכשיו את אותם תבשילים שאני עושה, שאני תמיד דוחפת אליהם ענבים בשלים, לשים ענבי בוסר, ואני משערת שמה שזה יקרה, פשוט יקבל רובד חמצמץ ומקסים.
במטבח הפרסי יש המון מתכונים שמשתמשים בענבי בוסר, במיוחד עם בשר.
וזה מאוד הגיוני.
כן.
זה ממש 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 הגיוני. עכשיו, המיץ החמוץ הזה, מה אפשר לעשות איתו? אז אמרנו לסלטים, בוויניגרטים, לטפטף את זה על ממולאים. אותם עלי גפן, כאילו, אפשר לטפטף את זה מעל. וממש, אתה יודע, דגנה, שמן זית, ענבי בוסר, באמת שלא צריך כלום מעבר לזה. והחומץ ענבי בוסר הזה הוא באמת משהו שצריך להשתמש בו כאן ועכשיו ומהר. ואז אם היה לנו בחורף את הלימונים, ועכשיו יש לנו את הענבי בוסר, מה נעשה בהמשך השנה עד שיגיעו לימונים של העונה הבאה? יהיה לנו את החומץ בן יין, שהוא תוצר בת או תוצר לוואי אפילו אפשר להגיד של יין.
החומץ בן יין בעצם הוא החומץ המקורי.
כן.
למעשה, כשהיום רוב החומצים שיש לנו בבתים, או לרוב האנשים, זה חומצים סינתטיים. מייצרים אותם באיזושהי תרכובת כימית. ש...
לא, כן. מה זה קורה רוב החומצים סינתטיים? אין לי חומץ סינתטי אחד
לך,
בבית.
אני אומר, לרוב האנשים בבית, את הולכת למדור החומצים בסופר, את רואה שם בדרך כלל חומץ, חומצה 5%.
זה מה שהם קוראים לו חומץ טבעי.
חומץ טבעי.
כן.
אבל החומץ המקורי, פשוט לקחו את אותו מיץ ענבים והחמיצו אותו.
חומץ בן יין, ובכלל חומץ, אני לא יודע אם אתה יודע את זה, שזה אולי חומר הגלם שיש לי, לגביו פטיש מטורף.
לא.
יש לי פטיש חומצים קשה מאוד.
באמת? איפה הם?
תפתח פעם את מגירת החומצים בביתי, בבית הקודם שלי אגב, כאילו היה לי מגירה שהחצי השמאלי שלה היה תשמנים, והחצי הימני היה חומצים.
אוקיי.
או כמו שאמר שפילמן, שהרז לי את החומצים בבית, אומר לי, אנזל, יש לך הרבה יותר מדי חומצים בשביל בן אדם אחד. אז אמרתי לו, וזה אחרי הקורונה, כי בקורונה נגמרו לי מלא מלא חומצים.
אוקיי.
אני כל פעם שאני נוסעת לחול, אני אחזור עם איזשהו חומץ, עם החומץ המקומי של שם.
מה המשיכה הגדולה לחומצים?
אני מאוד אוהבת חומציות באוכל, ואני חושבת שכל חומץ נותן רובד קצת אחר, ומתלבש אחרת יחד עם השמן זית. אני אוהבת את המשחק הזה על הלשון. קודם כל, חומצים טובים, נגיד חומץ בן יין שמבוסס על יין טוב, יש לו מאיכויות היין. זה, אם זה מבוסס על יין אדום, אז יהיה לו טעם הרבה יותר עמוק של יין אדום. ואם הוא חומץ בן יין לבן, הוא יהיה הרבה יותר רענן וקיצי וקיקי. אתה רואה, אני עושה כאן תנועות כן. של קיק, כאילו... חומץ בן יין אדום יש בו מבחינתי משהו יותר עגול. אפשר גם לדבר, אם אנחנו מדברים על חומץ בן יין, חייבים להגיד מילה על הבלסמי. כאילו שבלסמי הוא גם בסופו של דבר חומץ בן יין, רק שבניגוד למה שאנשים חושבים, הבלסמי המקורי הוא מבוסס על ענבים לבנים, הוא לא מבוסס על ענבים אדומים.
פשוט מתיישן.
הוא פשוט מיושן לפחות 3 שנים. יש לי עכשיו, אגב, בבית שאריות של השאריות של חומץ בלסמי מיושן 30 שנה. אימאלה ואבאלה. זה המלצה אגב הכי חמה שלי.
מעט מאוד אנשים נתקלו בחומצים כאלה, וגם אני חייב להגיד לכם, החומצים שאתם קונים בסופרים ובחנויות, זה דרקס. זה כמו החומץ הסינתטי, חומץ טבעי, 5%. חומץ בלסמי טוב, מגיע מאיטליה, ויש לו טעמים מטורפים, הוא לא חמוץ.
מה, תקשיב.
30 שנה זה טירוף, יש גם חומצים בני 100 שנה, אבל...
אני חייבת אגב להגיד משהו על החומץ הזה. זה, בדרך כלל, החומץ בלסמי שמיושן הרבה שנים, הוא חומץ יקר, אבל צריך כל כך מעט ממנו. העושר שלו, המתיקות שעוטפת אותך כשאתה מכניס אותו לתוך סלט, ואצלנו בבית כל ערב, יש סלט רוקט כל ערב, כשיש רוקט כמובן, זה הרימה של רוקט עם שמן זית מאוד מאוד טוב, ועם איזשהו אחד מהחומצים שיהיו מאוד 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 טובים, ומלח ים. זה כל מה שיש בסלט הזה, ואור אוכל כל ערב כערה כזאת, וכשהבלסמי המיושן הזה נכנס פנימה, זה נחטף הכי מהר. אגב, יש גם את הבלסמי הלבן, שהוא כדאי מאוד להתוודע אליו ולנסות אותו, והבלסמי המיושן 30 שנה שאני קונה, הוא לא כזה יקר, אני קונה אותו, סליחה, שעכשיו השמיים סגורים, בגלל זה גם הוא נגמר לי, שוק צ'לסי בניו יורק. יש שם חנות שנקרא The Feeling Station.
סיפרת לי עליה. חנות לחומצים.
חנות לחומצים, שאתה מגיע, ואתה יכול להגיע עם בקבוק שלך, ופשוט למלא את זה. ויש להם חומץ בלסמי מיושן 30 שנה, שהחיים מתחלקים ללפני, ואחרי שטעמתם אותו.
לי.
כן. בלסמי שהוא תת סוג של חומץ בן יין, מאוד חשוב להגיד עליו שני דברים, שאולי רוב המאזינים שלנו כבר יודעים. שקודם כל, בלסמי חייב באופן מסורתי להגיע ממודנה בצפון איטליה. אם יש לכם חומץ בלסמי שלא כתוב עליו שהוא ממודנה, כנראה שזה אחד מהדברים התעשייתיים שאתה דיברת עליהם. ועוד משהו שחשוב להגיד, שבאמת החומץ בלסמי המאוד מאוד משובח, עדיין מיוצר במלאכת יד, ובגלל זה הוא מאוד מאוד יקר. אבל אלה שאתם רואים על המדפים בסופר, ואני באמת לפעמים רואה חומץ בלסמי של ב-20 שקל, 23 שקלים, זה לא יכול להיות חומץ בלסמי טוב. זה חומץ בלסמי תעשייתי, שאגב התעשייתי, הרבה פעמים כן מבוסס על חומץ יין אדום, או על מיץ ענבים שמבוסס על ענבים אדומים, בניגוד לבלסמי המקורי, שכפי שאמרנו, הוא מענבים לבנים.
שאגב, ההסבר למחיר הגבוה של הבלסמי הוא תקופת האישון שלו.
כן.
3 שנים זה המינימום.
כן.
אבל זה יכול להגיע ל-30 שנה שאפרת אכלה. אני ראיתי איזשהו, אהרוני וגידי, שהם היו באיזשהו מפעל ואכלו לדעתי חומץ בין 100 שנים, שהדבר הזה כל כך סמיך ועשיר, כן. ששמים אותו על גלידה.
כן. זה כאילו סירופ בלסמי, אבל זה לא באמת סירופ בלסמי, זה פשוט בלסמי מיושן שהוא כמעט סירופי.
לגמרי.
אגב, גם הזה של 30 שנה הוא כן, כבר ממש סירופי. סירופי.
תחשבו, הדבר הזה, הבן אדם, מישהו במקום שבו הוא מייצר את החומץ, הפסן את זה 30 שנה.
כן.
30 שנה עמד והסתכל על החבית.
זה דבר יקר.
יש לזה מחיר, ולכן כן. החמוצים הטובים באמת טובים. אני ספציפית
כן.
אוהב מאוד את החומצים של חברת ליאונרדו. כן. נורא נורא טעימים.
יש לי את הליאונרדו שמיושן הרבה שנים, אבל עדיין אני הייתי רוצה שתלך לזה בצ'לסי מרקט,
mm-hmm.
או שמישהו יביא לך את זה. ושוב, תחליטו אתם האם אתם רוצים באמת לקנות בלסמי אמיתי, או את הבלסמי הזול שנמצא ברשתות השיווק, שזה כאמור חומץ שמשולב עם קרמל או סוכר, פשוט.
כל אחד צריך לנסות לפחות פעם אחת בלסמי אמיתי, אחת. כדי להבין מה הטעם האמיתי של בלסמי.
כן. עכשיו, מה זה חומץ בכלל? הכי פשוט, תוצר התססה של יין. זה פשוט יין שתסס.
Mm-hmm.
בדיוק כמו שמציסים כל דבר אחר, גם חומץ זה תוצר התססה של יין. ובתוך החומץ יש משהו שנקרא אם החומץ.
Mm-hmm.
בעיקר אם זה חומץ שלא עבר פסטור, אז אתם תראו שבמשך הזמן, פתאום נהיה כמו מין עננה בתוך mm-hmm. החומץ.
ערפל כזה.
ערפל כזה, שזה בעצם תאית וחיידקים. זה, אם אתם לוקחים את העננה הזאת mm-hmm. ושמים בתוך יין, יהיה לכם חומץ בן יין, משלכם.
זה התרבית שיש ביוגורטים, שהופכים משקי חלב ליוגורט, וזה התרבית, החיידקים האסידים האלה, שיודעים ליצור חומץ, זה מדהים.
ואני חייבת לספר לך, שלא מזמן הייתי ברוטנברג, אצל אילה ואיזר כפר עליהם, והם נתנו לי אם חומץ, שהגיע מצרפת, ממש עתיקה, ושמתי אותה בתוך בקבוק יין, והתחיל להיווצר לי שם חומץ מוטרף לחלוטין, ואז בעלי זרק את זה בטעות.
יש פה יין מקולקל, זרקתי אותו, בסדר? זה חמוד, אני לא מקנה בו,
אני אגיד לך למה, כי באותו רגע אמרתי, רגע, אני עוד עושה לילה לרוטנברג, ואני אקח ממנה עוד חתיכה קטנה של אם חומץ, ואני אצר לעצמי חומץ בן יין חדש, כל פעם ממה שיהיה, יין אדום או לבן.
כן.
אבל אם כבר מדברים על חומץ, בוא נדבר על עוד תוצר של הנוזלים של הגפן, עוד הרבה לפני היין.
הרבה לפני היין, הרבה לפני החומץ, יש לנו את התירוש. התירוש בעצם זה מיץ ענבים. עכשיו, זה מאוד מעניין, כי דיברת על עונתיות, ואמרנו, אוקיי, יש את הענבים כשהם בוסר, אנחנו עושים מהם את החוסרום, כשהם בשלים, אנחנו עושים מהם מיץ ענבים, אחר כך אנחנו חייבים לעשות מהם אחד משני דברים, או יין או צימוקים, כדי שהדבר הזה ימשיך לשרוד. התקופה שבה הענבים בסיאם ואפשר לייצר מהם מיץ ענבים, ואני מדבר על העת העתיקה, שבה לא יכלו לשמר דברים, היא נורא 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 קצרה.
נכון.
זאת אומרת, מיץ ענבים קיים לתקופה קצרה מאוד בשנה.
אז איך ייתכן שלנו יש תירוש לאורך כל השנה?
אז אני רוצה שנייה להיכנס לעניין ברכות היהדות, שאולי זה ישפוך על זה קצת אור. על יין מברכים בורא פרי הגפן. על מיץ של פרי מברכים שהכל נהיה בדברו. ועל מיץ ענבים, על מיץ ענבים גם מברכים בורא פרי הגפן. נכון. על תירוש בשונה ממיצים של פירות אחרים, ואפילו יש בתלמוד היתר שנקרא היתר לקדש על יין מגיטו, שהוא למעשה מיץ הענבים שנשחט עכשיו בגת. ככל הנראה, היתר הזה ניתן בדיעבד בגלל שהיין היה מאוד יקר בעת העתיקה, והיה להם הרבה יותר קל להשתמש במיץ ענבים ולא לחכות ליין שהוא אמור להתיישן ולעבוד.
Mm-hmm.
היום כל מיצי הפירות הטבעיים כמובן מפוסטרים, זאת אומרת שעושים תירוש, סוחטים ענבים ואז מפסטרים אותם והם מחזיקים תקופה מאוד ארוכה. זאת אומרת בפירוש מדובר במיץ ולא ביין שמשתמר לאורך תקופה. עדיין במגזרים שונים בדת מברכים עליו בורא פרי הגפן ויכולים לקדש עליו. עכשיו, רוב היהודים, מסקר שערכו בשנת 2002,
מסקר שערכתי ב-2002,
ב-2002, כן. רוב היהודים שעושים קידוש בשבת משתמשים במיץ ענבים, במיץ תירוש ולא ביין. ושני שליש מאוכלוסיית ישראל שותים מיץ ענבים לארבע כוסות של ליל הסדר.
מה?
בציבור החרדי לא, הם מקפידים על שתיית יין, אבל בציבור המסורתי סלש חילוני,
כן?
מברכים על תירוש, וזה מגניב.
מאוד.
אז אוקיי, אז אנחנו אומרים שתירוש חובה לשתות כשהוא טרי, כי בעצם מיץ ענבים מיוצר, בתקופה היא לא היה יכולת לקרר, אז ייצרו את זה באותה תקופה ושתו כן. את זה. הדרך השנייה, באמת, לשמור על ענבים לאורך תקופה, הייתה לעשות מהם צימוקים.
אוה, אני רוצה להגיד לך משהו על צימוקים.
לכי על זה.
היום בבוקר, עשיתי חיפוש בפייסבוק, כי זכרתי את אחד הסטטוסים שהכי צחקתי מהם בחיים שלי.
סליחה? כן. סטטוס צימוקים?
סטטוס צימוקים.
כן.
שכתבה חברתי מיטל פנחס ב-2016, ביולי 2016. אני אקריא לך. צימוקים הם למעשה ענבים ממורמרים, שחיים בתחושה תמידית שחלפו נאוריהם, ולו היו יכולים, האם היו יושבים על ספסל, צועקים על חתולים דמיוניים, ומפילים עוברי אורח עם המקל שלהם. אז במקום, הם נדחפים לכל מיני מקומות שהם לא אמורים להיות בהם, והורסים לנו באופן שיטתי את החיים.
אני אוהב צימוקים, אני לא יודע, את מסכימה איתה?
בוודאי, אין דבר שיותר משבש לי את היום, מנגיד לקנות איזה עוגת קינמון טובה כזה, איזה מין שבלול שמרים קינמון, ופתאום בום, ליפול על צימוק. הלך היום.
אני אוהב צימוקים.
בתוך עוגות?
בכל מקום, צימוקים, כיף לי. כמו שאוכמניות מיובשות, כיף לי, גם צימוקים, כיף לי.
אני אוהבת אוכמניות מיובשות, ואני אוהבת זירש, ואני אוהבת את כל הדברים האלה. צימוקים הם קשים לי מדי. אתה יודע מתי אני אוהבת אותם?
מתי?
בבישול.
אז באמת, המקור של הצימוקים, אנחנו יודעים, הוא מהעת העתיקה, יש כבר כמה אלפי שנים תיעודים לצימוקים, וזה היה באמת שיטה לשמר ענבים לאורך זמן. ובאותה תקופה, היו בדרך כלל משתמשים בהם בבישול, ולא אוכלים אותם ככה, והיו באמת משרים אותם בנוזלים כדי להחזיר להם את החיים.
בדיוק. עם זה אני מסתדרת. כלומר, הרבה פעמים תראה אותי שאני ככה עושה איזושהי קדרה של אוף, או אורז, או, לא, או חיטה, לא משנה מה. ואני אקח אופן צימוקים, ואזרוק לתוך הסיר. ואז הם יתנפחו, וקודם כל יהיה לי כזה, אחר כך אני פק, פקעות כיפיות, טוק, 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 טוק של, של טעם בפנים, והם יתנו מתיקות מאוד 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 עדינה, כי זה מתיקות שמבוססת על סוכר ענבים, ולא באמת על סוכר סינתטי, סוכר לבן.
כן.
אבל זהו.
אבל זהו.
אין לי אף אחד מבני המשפחה שלי, נורי, אור, עומרי ואפרת, שמוכנים לפגוש צימוק בתוך ההוגה.
עשית חינוך, מה אני אגיד לך? אני אוהב צימוקים, גם אבישה לא אוהב צימוקים, אבל בוא נרחיב טיפה.
שאגב, זה מעניין, כי אני כן אוהבת פירות יבשים אחרים. יש משהו בצימוק, ביחס בין תוכן לקליפה, שהוא לא לטובת הצימוק.
אוקיי, בסדר, מקובל, מקובל. אני ארחיב טיפה את היריעה על הצימוקים, אז אני משכיחים ביותר לגידול צימוקים בהירים הם הסולטנינה, שהזכרנו אותם בפרק שעבר, בעיקר הטומפסון, ועבור צימוקים קיים.
כי אין בהם גרעינים.
אבל נשאלת שאלת השאלות, לפני 2000 שנה כשעשו צימוקים, מה עשו עם הענבים והגרעינים?
יש כמה אופציות. או שהם היה להם מלא מלא זמן פנוי, פשוט היו שולפים מבפנים את הגרעינים, או שאנחנו יודעים שקיימים באופן טבעי זני ענבים שאין בהם גרעינים, ויכול שהם חיפשו אותם גם אז.
אז אומנם קיימים זנים נטולי גרעינים, והם היו מאוד פופולריים בבישול, אבל רוב הענבים שגודלו היו זנים עם גרעינים, ובאמת היו מוציאים את הגרעינים לפני שמייבשים את הצימוקים, למרות שהחרצנים האלה מכילים המון המון ויטמינים ושערי חומצה לינולייט והרבה חומרים טובים שלא מקבלים אותם מהצימוקים היום. וזה מאוד מעניין, אז לא התייחסו לאיכויות הבריאותיות של החרצנים, היום אנחנו יודעים את זה, אבל היום רוב הענבים שמגודלים הם בלי חרצנים.
כן.
אז אנחנו מאבדים את התכונות הבריאותיות שיש גם בגרעין עצמו.
אני ממש מעדיפה ענבים בלי חרצנים.
גם אני, גם אני בגדול.
אתה יודע,
יש משהו בפעולה הזאת של היריקה כל הזמן שלה. תקוע לך, אז אני לא אוהב את זה.
אני בכלל יש לי בעיה עם קרנצ'יות בתוך אוכל, אני לא זקוקה לקרנצ' נוסף בתוך הענב שלי.
כן.
או הצימוק. מהצימוקים אני רוצה לקחת לתוצר אחר שאני מאוד אוהבת מענבים.
כן.
דיבס.
דיבס.
דבש ענבים. כפי שאמרת מקודם, ארץ זבת חלב הוא דבש, אז הדבש לא דובר על דבש דבורים. יש אסכולות שחושבות שהכוונה לדבש תמרים. אתה היום העלית שאולי הכוונה לדבש ענבים. Either way, מדובר בממתיק אחר וממתיק נהדר.
וטבעי.
וזה משהו שנורא נורא 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 גם קל לעשות בבית, וגם הוא שיטת שימור מעולה, אם יש לכם יותר מדי ענבים. וזה הכי פשוט. קודם כל סוחטים את הענבים, שאפשר לעשות את זה בשתי דרכים,
okay.
או במכונת מיצים, יש היום מכונות מיצים.
ג'וסר.
ג'וסר פשוט, אחר כך פשוט אפשר לסחוט את זה כמו שצריך, עדיף דרך חיתול, אבל וואלה, גם דרך מסננת צנופה זה לגמרי בסדר. אופציה אחרת היא פשוט לשים את זה ממש בקערה גדולה, לשטוף את כפות הרגליים ולדרוך את זה.
בתוך, כמו בתוך, ביקבים של פעם?
בדיוק, למה? עשיתי על זה מחקר ביום האחרון, קראתי על זה. Okay. יש אנשים שמוכנים להישבע שבתוצר של הדריכה זה יותר טעים. שמשהו בסחיטה שם יותר עדין ופחות טכני. הרי, תקשיב, מכונות מיצים, תהליך שהן עושות, בדרך כלל יוצר חום. גם אם זה סחיטה קרה, קצת חום נוצר, ויכול להיות שזה יעשה איזשהו שינוי. תקשיב, לא ניסיתי בבית, ואין בכוונתי לנסות בבית לדרוך על זה, אני רק אומרת שכמישהי...
שתפו טוב טוב את הרגליים לפני.
שמישהי שמנחה תוכנית, ויש עדויות שאומרות שזה יותר טעים, אני חייבת להגיד את זה.
אני איתי פה, טכנאי האולפן שלנו מצטמרר מהרעיון.
תקשיב, איתי הטכנאי האולפן רואה אותי במרחק 3 מטר, אם אני לא שמה מסיכה, הוא בורח ממני. אז בוא, הוא לא בדיוק מדד לשפיות בכל מה שנוגע להיגיינה.
אני תוצר לי, אני לא רוצה.
הוא קצת לוקח את זה רחוק מדי.
אבל...
אבל סליחה, סליחה, סליחה. אורן לוקסנבורג, מה קורה אחרי שדורכים את הענבים האלו, אחרי שסוחטים אותם? מה קורה?
מבשלים.
מבשלים. כלומר, גם אם דרכת את זה, בסופו של דבר זה נוזל שהולך עכשיו לרתוח לפחות, לפחות 30-40 דקות. כלומר, חיידקים אין שם. סבבה? אולי יש בטעם מכפות הרגליים.
אולי זה היתרונות, זה האיכויות.
בקיצור, מה עושים? שמים את זה בסיר, רק את המיץ ענבים המסונן הזה, ופשוט מביאים את זה לרתיחה, ומשאירים את זה ברתיחה סוערת, עד שנשאר 20% מהנפח המקורי. מדי פעם צריך לבחוש.
כן.
אבל מהרגע שזה באמת הגיע לחמישית מהגובה המקורי, זה הזמן שאתה צריך לעמוד ליד הסיר, אתה לא יכול לקחת צ'אנסים.
בייביסיטר?
בייביסיטר, צריך לבחוש את זה לעתים תכופות, וככה להוציא כל פעם עם כף ולבדוק, לשים את זה על צלחת ולבדוק שזה כבר מתמצק בשניות אחרי שאתה הוצאת את זה, כדי שזה לא יגיע למצב שזה ממש קרמל שרוף, ואי אפשר יהיה אחר כך להשתמש בזה וזה יהיה סמיך מדי. איך מזהים שזה מתחיל להגיע לשלב שזה מוכן? אנחנו צריכים לראות שכבר יש בועות גדולות, שהנוזל סמיך, וגם שיש קצף קצת. ואז זה אומר שזה הזמן ככה, זה כנראה מוכן.
נעצור את הבישול.
עוצרים את הבישול, מעבירים מיד לצנצנת נקייה, מעוקרת, יבשה, ויש לנו ממתיק שהוא מתוק עם קצת חמצמצות, מאוד פירותי, הרבה יותר בריא, אתה יודע, מסוכר רגיל.
מלא רבדים, ובאמת זה אחד הממתיקים שבאמת עוטפים את הלשון כמו דבש כמעט. עוטפים את הלשון מכל הכיוונים שלה, נוגעים בכל הנקודות שיש עליה.
אני מאוד מאוד אוהבת דבש ענבים, ואני חושבת שהשימוש הכי נכון בו הוא באמת ברטבים לסלט. פשוט זה בנקרת אחר.
כן.
וכאחד שכבר סיכמנו שאוהבת חומצים, שמנים וממתיקים, הרי בסופו של דבר בנקרת הוא תמיד יהיה שמן, חומצה וקצת משהו שמחבר את זה, שזה בדרך כלל עוד דבש או חרדל או זה, אז זה בדיוק הדבר הזה שיכול לתת את הקיק.
יפה.
ואתה יודע מה אני הכי אוהבת?
מה?
להתחכם.
נו.
בנקרת של שמן זרי ענבים, עם דבש ענבים ועם חומץ בן יין.
את יודעת, אמרת שמן ענבים, זרי ענבים, אמא של אבישי מכורה לשמן זרי ענבים, לדעתי זה שמן שאצלה נמצא על המדף בדיוק כמו שמן הזית, היא משתמשת בשניהם.
זה שמן נייטרלי נפלא.
נכון, אבל אנשים לא מעריכים אותו מספיק לדעתי בישראל, רק שמן הזית נחשב, ושאר השמנים הם הפשוטים, שמן זרי ענבים לא נכנס לרפרטואר של שמנים לשימוש בבית.
אני אגיד לך ככה.
כן.
יש פה עניין של מחיר, כאילו, כשאתה הולך לרשתות השיווק, ואתה רואה ששמן קנולה עולה לך 7.90 או 9.90 בכל הרשתות הגדולות, אז זה לא פשוט להוציא על שמן נייטרלי, שלא באמת נותן איזשהו ערך של טעם לתבשיל שלי, לשלם עליו 30 שקל. זה שמן מאוד מאוד יקר. אבל אם אנחנו מתחילים להתייחס אליו, באמת כל, משהו שהוא בסטנדרט של שמן זית, ולא בסטנדרט של שמני זבל בתוך פלסטיק, אז אנחנו מבינים למה צריך לצרוך אותו. זה שמן מאוד מאוד בריא לטיגון, טמפרטורת השריפה שלו מאוד מאוד גבוהה.
נכון, הוא מגיע ל-216 מעלות, זה אומר שהוא בין המובילים מבחינת נקודת שריפה שלו, והטעם באמת עדין מאוד עד לא קיים, אז הוא טוב גם בדברים קרים, כשעושים מיונזים, כשעושים ויניגרטים, הוא לא מעפיל על הטעם של שאר המוצרים.
גם אין הצבע, אין לו כלום.
הוא שקוף, נכון.
אני אוהבת לטגן בו אסיאתי, ממש.
מעניין, אני לא חשבתי להשתמש בשמן ענבים בשביל אסיאתי, אבל זה מעניין, יפה. אוקיי. לא, אני עכשיו ממש לקחת...
הפתעתי את לוקסי.
הפתעת אותי, לא חשבתי על זה בכלל. השאלה האם הוא בריא.
מה, הוא לא?
או, אז זה לא שהוא אותו, לא בריא, אבל משווקים אותו בתור שמן
השמנים,
בריאות.
משווקים אותו כאחד השמנים הכי בריאים שיש.
אז אני, לצערי...
לא איש בשורות.
לא איש בשורות.
מה קרה?
כי למרות שזרעי הענבים מכילים חומרים טובים, כמו פוליפנולים, כמו פרואנטוציאנינים, יש בשמן זרעי הענבים כמויות מאוד זניחות של התרכובות האלה, ועשו הרבה מחקרים כדי להבין מה האיכות המדעית של... החומרים האלה בתוך שמן זרי ענבים, המחקר הקליני האחרון הוא מ-2016,
אני במתח.
ותוצאות של המחקר לא מספקות כדי להציע על איזושהי השפעה על הפחתת סיכון למחלות. זאת אומרת, הוא לא מזיק, אבל אם אנחנו לוקחים שמן זית ואומרים, זה נותן בריאות, זה בריא, זה טוב, זה אקסטרה, אין הוכחות ששמן זרעי ענבים הוא אקסטרה.
הבנתי, תקשיב, אז אני מאוד רגועה עם מה שאמרת עכשיו, כי אני לא מתייחסת אל השמן זרעי ענבים כאל שמן בריאות בדומה לשמן הזית, שאתה יודע, בעיקר כשהוא אורגני mm-hmm. וטוב וזה, אז אתה מרגיש שאתה מכניס לגוף שלך בריאות, או בדומה, או בדומה לשמן כן. קוקוס, יש לו ערכים בריאותיים
מסוימים, הכותרת הזאת מכניס לגוף שלך בריאות, זה הכותרת של האם השמן מכניס לגוף בריאות?
כן.
או שהוא בדיוק, ניטרלי.
אבל כשאני מתייחסת לשמן זרעי ענבים ביחס לשמני טיגון אחרים, אני משתמשת בשמן זרעי ענבים לא כי הוא מכניס לגוף שלי בריאות, אלא כי הוא בטמפרטורה צריפה גבוהה, והוא לא סינתטי כמו השמן קנולה שמבוסס על צמח שלא קיים בטבע, אלא צמח מסונטז. כלומר, שמן זרעי ענבים יושב אצלי על הטיקט של שמן קנולה. Mm-hmm. עכשיו בוא, אני חייבת להגיד משהו. אם אני עכשיו צריכה לתגן צ'יפס בבית או נאגטס, אני לא אשפוך בקבוק של שמן זרעי ענבים, כי זה פשוט נורא נורא יקר. אני כן אשתמש בשמנים הטיפה יותר זולים, אבל אני פשוט כל כך ממעטת בטיגון עמוק, שוואלה, שמן זרעי ענבים מחזיק לי, כי אני משתמשת בעיקר בשמן זית ובחמאה, וזהו.
הוא טוב מאוד לקונפי.
נכון.
כי באמת את מקבלת תעשי קונפי שום, משמן זרעי ענבים תקבלי טעם
של שום.
שום טהור נקי.
יותר משמן זית.
לגמרי, שיוסיף גם את הרבדים של השמן זית, או כשעושים במטבחים מקצועיים שמנים של עשבי טיבול, למשל שמן רוזמרין, או שמן פטרוזיליה, או שמן איריס.
אני פשוט תקבל נטו את הטעם של
עשב טיבול. ובזה גדולתו.
וואי, אז אתה יודע למה הוא מושלם?
למה?
היולי.
מושלם ליולי.
מושלם ליולי. כי היולי על בסיס שמן זית זה סיוט מבחינתי. אני לא יכולה לסבול את זה.
נכון.
זה שמן.
לא, זה, הוא גם עוד יותר איכשהו משהו מתעצם שם
כן.
עם החלמון, וזה בלתי אכיל, 100% שמן זית, תמיד לגמרי. מקסימום 25% שמן זית.
יפה, אז מצאנו תפקיד לשמן זרעי ענבים בחיינו, ועכשיו אני רוצה לקחת אותך
כן?
לעולם היין.
או, הגענו אליו, סוף סוף.
הגענו לעולם היין. כן, יש לי תחושה שהתוכנית הזאת תגרום לנו יום אחד לעשות גם תוכנית שהיא 100% יין, נכון? כי אנחנו מבינים
שאי לגמרי.
אפשר להכיל את
כל
היין פה.
אני רוצה את התשע כוסות יין שלי פה.
זה היה 7 בתחילת השער.
אני רוצה את ה-11 כוסות יין שלי פה.
זה הולך ומחמיר.
כן.
ברור, יש כל כך הרבה מה להגיד על יין שזה כמובן. אבל, קודם כל, יש עולם שלם של אלכוהול שהוא מבוסס ענבים. זה לא רק היין, יש גם את הגרפות ואת הוורמוטים ואת הברנדי, ולכל אלה אנחנו בכלל לא מתייחסים בתוכנית הזאת, כי אין לזה סוף. אבל אני כן רוצה להגיד כמה דברים על עולם היין, ולא להיכנס לזן זה או אחר, או להיכנס לתתי נושאים בתוך עולם היין, כי זה נושא גדול מדי בשביל שנספיק בתוכנית הזאת. אני רוצה בעצם לתת למאזינים שלנו, שאני חושבת שרבים מהם הם בדיוק אנשים שמאוד מאוד מאוד אוהבים אוכל, אבל לאו דווקא מבינים ביין באותו לבל שהם מבינים אוכל, כל מיני דרכים לדעת יותר על יין. ויש לי כמה המלצות פשוט משגעות.
משגעות.
כן. קודם כל, אתר אינטרנט. אתר אינטרנט של הג'יאקונדות, החנות יין שיש בכיכר מסריק.
יש להם מתוקה.
חנות מקסימה. יש להם אתר מעולה, עם מאמרים כיפים ממש, על טמפרטורת הגשה הנכונה של יין, ועל התאמת יין לאוכל, האם כן או לא להתייחס לזה, ועוד המון המון דברים כאלה. זה כאילו מידע למתחילים ברמה גבוהה.
אוקיי.
מאוד נגיש.
אני אוהב שאמרת את זה, כי האינטרנט הוא ים אין ספור, כאילו, של אינפורמציה, ללכת למקום ספציפי שמרכז את זה עם המלצה של אפרת, זה טוב.
מעולה. המלצה השנייה שלי, זה הכותרת שאצלי כתובה כאן בתחקיר שמולי, זה למה אני חושבת שכל אחד שאוהב אוכל, צריך לפרגן לעצמו ללמוד ב-WSET. זה הכותרת שלי. אוקיי. תקשיב, אני לפני שנה, הגעתי למצב שנטרפתי. נטרפתי מזה שאני שותר ביין ומבינה יין, אבל הפריע לי שאין לי את הטרמינולוגיה של טעימת יין מקצועית.
אוקיי.
כאילו, אני יודע, אני בעצם נורא מתודי. והצבן אותי שכשאני מסתכלת על יין, ואני יושב ליד חברים שלי שהם כולם אנשי יין, אין לי את הטרמינולוגיה של איך לבחון את זה בכלל, איך אני ניגשת לכוס יין. ושם אתה פשוט לומד את המתודה. זה לימודי ערב, יש גם נראה לי שיעורי בוקר, זה 7 מפגשים, זה קורס מאוד מאוד מעמיק, מדהים. אני יצאתי ממנו בן אדם אחר. יצאתי ממנו בן אדם אחר, כי פתאום אני יודעת להסתכל על כוס יין, ולבחון את הצבע ולהבין מה הצבע אומר. מה זה אומר שהיין הוא יותר לימוני בצבע, או יותר ענברי? מה זה אומר שעוצמת הצבע? כאילו, היום אני מבינה שעוצמת הצבע מרמזת לי על הענב שממנו זה הגיע, האם הקליפה עבה או הקליפה דקה. כלומר, אתה ממש יכול כבר לזהות איזה ענב יש לך בתוך הכוס, רק מזה שאתה מתבונן ביין, ורק אחר כך לומדים להריח, ורק אחר כך לומדים לטעום. וזה נותן לך מתודת הבנה ובחינה של יין. עכשיו, התקשרתי להם הבוקר ובדקתי איתם. כן. האם עכשיו בעידן קורונה יש קורסים?
ו?
אז כל הזמן יש קורסים. יש להם גם, גיליתי סדנת היכרות למתחילים. עכשיו, לא שילמו לי שקל בשביל כל ההמלצות שאני נותנת פה היום, זה באמת מכל הלב. אז בררתי, ויש להם גם סדנת היכרות למתחילים, לאנשים שרק רוצים להתוודע לתוך הדבר הזה. זה מפגש של 3 שעות, עולה 200 שקל. ואני, בעיניי, זה המלצה חמה מאוד, מאוד, מאוד.
איך קוראים להם?
WSET.
WSET.
לא הסברתי מה זה. WSET זה בית ספר ליין הכי גדול בעולם, שלפני שנה וחצי, לדעתי, הם פתחו סניף בתל אביב.
מדהים.
כן, אז כדאי מאוד.
אוקיי, עוד טיפים.
אוקיי, ההמלצה השלישית שלי היא ללכת למקומות שאפשר לשתות בהם הרבה ינות ולקבל מהם הסברים טובים. שאני חייבת להמליץ על הבסטה, המסעדה שכבר שנים זוכה בתפריט היין הטוב בישראל.
כן.
שמי שבונה אותו זה אבירם קץ, כפרה עליו. לבוא, שימזוג, שקצת יסביר, זה באמת, אין מקום שיש לו פורטפוליו כזה גדול שנפתח לכוסות, ובאמת אפשר לטעום הרבה מאוד ינות. יש את חצר היין החדשה והמקסימה של קפה אירופה.
הם עשו, אני לא יודע.
הם עשו חצר יין בבק של קפה אירופה.
כן.
מקום מהמם, חצר מהממת.
מה זה חצר יין?
זה פשוט חצר שיש בה רק חלק מהתפריט של המסעדה. הרבה קרודויים ודגים נעים וכבושים ודברים כאלה.
כן.
ותפריט ינות שכמעט כולו ינות טבעיים וכתומים ו... פשוט מקסים. אין שם קוקטיילים וכאלה, זה פשוט חצר יין, התפריט הוא יין. ואני גם מאוד ממליצה על מסעדת AB, שיש בה ינות כתומים ונהדרים של יעקב אוריה, שזה מקום מעולה להתוודע לעולם הינות הכתומים.
ובכלל מקום נהדר, להתוודע בו לאוכל טוב.
נהדר.
יפה.
ההמלצה הבאה שלי היא צ'ירס.
צ'ירס, הבר?
לא. צ'ירס זה מיזם היין החדש של יאיר איידו ואיתי גלייטמן, שני אנשי יין מופלאים. יאיר איידו, ראיינו אותו בפרק הקפה, הוא אחד מאנשי היין המוכרים והחשובים בארץ, ואיתי גלייטמן היה כתב יין במשך שנים, וביחד הם פתחו מיזם מדהים בעיניי, שפשוט אתה ממלא איזשהו שאלון, שאתה עונה בו על כל מיני עדפות טעם שלך. אתה בעצם נרשם לשירות שלהם, ואתה יכול להגדיר כל כמה זמן אתה רוצה לקבל מארז של ינות הביתה.
כל זה קורה באינטרנט?
כן.
אוקיי.
cheers.co.il. אתה מגדיר כל כמה זמן אתה רוצה לקבל ינות הביתה, אתה גם יכול לעשות את זה באופן חד פעמי. עכשיו, איך הם מחליטים איזה ינות לשלוח לך הביתה?
אוקיי.
אתה נכנס, אתה ממלא שאלון.
כן.
קסום, שאלון שכבש אותי לגמרי, שבעצם מנסה להבין מי אתה. ואיך אתה שותה את היין שלך? רוב השאלות הן בכלל לא מדברות על יין, שואלים אותך על איזה קפה אתה שותה, ואיזה שוקולד אתה אוהב לאכול, ולאיזה מקומות אתה אוהב לצאת, ומה הסיטואציות צריכה שלך. ולפי כל הדבר הזה הם בונים לך את הפרופיל שלך, והם שולחים לך כל פעם 3 ינות.
אוקיי.
והיינות האלה מגיעים כל אחד גם עם סיפור, אתה ממש מקבל דף עם סיפור של לא רק... אתה כאילו מרגיש לא שמדברים איתך עכשיו באפיצות ודברים כאלה, אלא מספרים לך את הסיפור של היקב, אז כבר אתה גם מתחבר לתוך הדבר הזה. ותקשיב, אני מילאתי את השאלון הזה, שהיה הדבר הכי כיפי בעולם, והגיעו לי 3 עיינות, בול.
בול.
בול הטעם שלי.
בא לי.
ממש, כאילו קודם כל, אתה יודע, זה היה, פתחתי וראיתי תלת לבן, שזה יין שאני מאוד מאוד אוהבת, לא יודעת אם הם ידעו שאני מכירה אותו או לא מכירה אותו, אבל זה היה פונקט, כאילו ממש לקלוע בול. ואז הם התגירו אותי עם 2 עינות אדומים, שמאוד הופתעתי, כי אמרתי, מה, אבל אני כתבתי שאני הרבה יותר אוהבת שותה הרבה יותר לבנים מאדומים. אז כאילו, מה, עוד לא התחלנו כבר, אתם באים איתי ככה בקונטרות?
נו.
כל הכבוד להם.
באמת?
ממש נהניתי לשתות את העינות האדומים שהם שלחו לי.
שאלה מנוחלכת, אבל זה מחיר לכל כיס?
אז זהו, שהמארז הזה כיום עולה 350 שקלים, אבל הם עכשיו עובדים על מארזים יותר זולים, גם לצעירים, לאנשים שעושים יותר את דרכם ההתחלתית בעולם היין, ולכן גם לא צריכים בהכרח את העינות היותר גבוהים, וגם, אתה יודע, עידן הקורונה, אז אנחנו באמת מנסים טיפה יותר לחסוך. אני חושבת שאם יש לכם איזשהו חבר אפילו שאוהב יין, זה מתנה קסומה.
זה נשמע מתנה מהממת.
מהממת.
וואו.
ממש. ויש לי עוד מלא המלצות, אבל אני אסכם בדבר אחד.
כן.
יש היום המון 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 דרכים להזמין יין הביתה. הקורונה באמת, אם... אתה מכיר את המשפט? אם יצא משהו טוב מהקורונה?
אוקיי.
אז יש כל מיני מקומות מקסימים להזמין מהם יין. חייבת לציין לטובה. את אורי כפתורי, מירואן יין שהתחיל למכור לבתים, עם מנות משגעים בבורגון, את נטלי שפריר, מאסיס, ששולחת ינות כתומים, ואת מנו וינו, שהם רשת שפשוט, תקשיב, תוך שעתיים יין אצלך בבית, קר. יענו, אם הזמנת אורחים בערב, ואין לך כאילו יין?
מגיע.
מגיע.
מוכן.
קר, קר.
רק תפתח.
כן.
מאמין.
זה כרגע באזור המרכז, אבל אני מקווה שהם יפתחו באזורים נוספים. אגב, אם יש לכם המלצות נוספות על כאלה דברים, אז תכתבו לנו, ואנחנו נשמח לפרסם אותם, כי אנחנו רוצים שגם אנשים בדימונה, וגם אנשים בקריית שמונה, יהיה להם איפה להזמין יין הביתה.
כן. כנסו לעמוד פייסבוק שלנו ותכתבו את ההמלצות,
כן.
ואנחנו נשמח.
אז זהו, אז הראיתי לך כאילו מלא דרכים ללמוד יותר על יין, אבל אני רוצה להציג לך
כן.
דרך קצת אחרת, לא שגרתית. בשביל זה אנחנו הולכים להתקשר עכשיו לרוני ססלוב, שהיא עננית ומומחית יין.
והיא תלמד אותנו לטעום יין בדרך אחרת?
אחרת.
אוקיי, בוא נתקשר. הלו.
שלום, שלום.
הלו, הלו, הלו.
שלום לך, רוני ססלוב. שלום לך, יננית ומומחית יין. אני סיפרתי ככה לפני שהעלינו אותך לשידור, סיפרתי ללוקסי שאת מלמדת יין קצת אחרת.
זה נכון.
ואני תוהה, איך אפשר ללמוד יין קצת אחרת?
אני קודם כל, הגישה שאני מגיעה איתה היא בעיני מאוד רחבה. אני חיה יין כבר רוב עשורי חיי, ואחד הדברים שקצת צרמו לי זה ברוב הטעימות היין מדברים על היין, מדברים על הארומות שלו, מדברים על הבוקה שלו, מדברים על הטרואר, על הזני ענבים, על כמה הוא עלה, ואני מרגישה שקצת שוכחים את התואמים. ובעצם זה מה שאני מלמדת, זה איך להיות תואמים רגישים יותר, כי יין זה משקה מטורף ומדהים, אין שום דבר שדומה לו, הוא כל כך מורכב, והוא כל כך עשיר, שבעצם אני מלמדת להיות חוקרים, להיות מגלים של מה המשמעויות בתימה על היין ועל עצמנו, לדוגמה, קודם כל בכלל שיש ריחות ביין, ואיך להבחין בהם, ושאין נכון או לא נכון. כי כל אחד מאיתנו, ברגע שיש לנו היסטוריה שונה, ברגע שנגיד, אני ממש אוהבת גויאבות, ונגיד, בחיים לא פגשתם גויאבה בחייכם, אז היכולת לזהות כחות בעצם תלויה רק במה שאנחנו כבר מכירים. Mm-hmm. אז מה שאני מלמדת, זה קודם כל איך להעשיר ולהגדיל את ארגז הכלים הזה. איך יהיה אפשר כן לזהות בעשרות ומאות ריחות שונים ביין, שהם שם באופן טבעי לחלוטין, כי הוא... זה אחד הדברים המרגשים בעיניי שיין, שבקליפה שלו ובעשייה שלו, יש את כל הריחות האלה, וכל מה שנותר לנו, זה בעצם קודם כל להיות רגישים לזה, להבחין בזה שהם קיימים, ואחר כך, וזה גם שלב כיף, זה מה זה מספר. כי בעצם הריחות זה כמו אותיות שמרכיבות מילים, שמרכיבים סיפור. Mm. ואנחנו רוצים ללמוד לקרוא את הסיפור הזה, ואם אנחנו לא יודעים איך נראית בית, אז אנחנו לא נצליח לקרוא. אז קודם כל, להבין שבכלל יש סיפור, והסיפור יכול לספר לנו על היין עצמו וגם עלינו. כי מה שקורה בגוף, זה כשאנחנו מריחים, ואנחנו בעצם כל הזמן מריחים, כי אנחנו כל הזמן נושמים. Mm-hmm. אז ריחות נכנסים למוח שלנו, לאזור של המערכת הלימבית.
מערכת הרגש.
כן, היא שומרת בתוכה את הזיכרון החושי, זאת אומרת שכל דבר בחיים שלנו שהרחנו, או טעמנו, או שמענו, או הרגשנו, בעצם כמו בקטלוג של ספרייה, נשמר שם.
זה אומר שאם אני רוצה להגדיל את היכולת שלי לזהות דברים ביין, טובים או רעים, ריחות אלו ואחרים, אני פשוט צריכה לרחרח יותר? כלומר, אם אני פותחת את המקרר שלי ומוציאה ממנו דובדבן ואני אסניף אותו, זה יהפוך אותי בהמשך גם לתואמת יין טובה יותר?
אז כן, אז מה שאני עושה בסדנאות, זה מתרגלת בדיוק את זה, ואני ממליצה לכולם לתרגל את זה בבית, כי זה כיף, וזה פשוט או לעשות אחד לשני, נגיד, לשים משהו בקוס שלא רואים, ולתת לבן אדם אחר להריח, ושהוא ינחש מה זה. וגם דברים שאנחנו כן מכירים, זה בעצם החדר כושר שלא מזיעים בו, כי מה שאנחנו רוצים זה ליצור עוד חיבורים בין הגירוי של הריח למילה שמתארת אותו, ומכירים ביין או בכלל שיש ריח שאת אומרת, אוקיי, הוא מוכר, הוא מוכר, אבל אני לא יודעת להגיד מה זה.
תקשיבי, זה אני חייב לספר, זה לוקסי, אני הייתי בתאימה שלה. יושבת הבחורה, עם 16 כוסות, נותנת לי להריח, עכשיו אתה בקיא אותי, בן אדם שמזהה דברים, אוקיי? ואני יושבת מול כוס, ואני לא מצליחה לתת שם למה שאני מריחה.
אבל את אומרת, זה מוכר לי, אני מכירה, לא מבינה מה זה.
ברור לי שאני מכירה את זה, ונראה לי שרק מהתחושה הזאת של איך יכול להיות שאני לא זוכרת את הריח הזה, מאותו רגע אין סיכוי שאני אשכח את הריח הזה.
נכון, לגמרי. וככה בעצם יוצרים את החיבורים, כי האזור החושי הוא עובד כל הזמן, והוא אומר, אוקיי, אני מכיר את זה, זה טוב, או אני מכיר את זה, זה רע. ככה נגיד, נספיק ללכת למקרר עם איזה משהו שישב שם איזה 3-4 ימים, לא לגמרי סגורים לגבי זה, אנחנו נריח את זה, ונדע אם זה תקין או לא תקין, וזה מדהים, כי האף בעצם ימנע קלקול, כי לא יקרה לנו שום דבר רע, אם נריח משהו שהוא מקוטל. אז חוש הריח שלנו עובד, אבל הוא יודע להגיד לנו, טעים לי, לא טעים לי, נעים לי, לא נעים לי, אני אוהבת, אני לא אוהבת, אבל להגיד מה זה, זה כבר החלק הקצת יותר מאתגר. שזה אפשר בהחלט לתרגל, לוקחים כל דבר, נגיד בננה, עוצמים עיניים, זה חלק סופר חשוב, מריחים אותה כדי שהחלקיקי ריחות הבננה ייכנסו לאף ולמוח, ואז להגיד ממש בקול רם, בננה, 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 בננה. ואני אומרת לך שכולם עושים את זה בסדנות שלי, אחרי שהם כבר שמים את המבוכה בצד, כי מה שאנחנו עושים זה מחברים בין הגירוי של הריח עצמו, למילה שמתארת אותו, וזה החלק שקשה. ואצל כל אחד מאיתנו זה עובד אחרת, אנחנו נדע מה אנחנו אוהבים ולא אוהבים, אבל בעיניי מה שמעניין בחיים זה למה, למה יין אחד את ממש אוהבת, ויין אחר את ממש אומרת כזה, זה לא בשבילי, והרבה פעמים הסיבה היא לא קשורה ליין, היא קשורה לכל החוויות עבר. באחת הסדנאות, מזגתי יין לכולם, יין שאני מאוד אוהבת, ומישהי מריחה ואומרת, אוי, זה מקולקל, לוקחת את בקבוק היין ובא לשפוך אותו, ואני מריחה, עוצרת אותה, ואני אומרת, לא, מה את עושה? היא אומרת לי, לא, לא, היין הזה ממש מקולקל. אנחנו, אני מריחה, ואני אומרת, הוא אחלה, הוא תקין לחלוטין, וניסינו להבין מה היא פרשה כמקולקל ביין, ועלינו על זה שליין, היין התיישן בחוויות הסלון, והם נתנו לו ריח של התבלין ציפורן, והיא, מעבר שלה, מכירה את התבלין ציפורן מרופא שיניים. אז אין שום סיבה בעולם שיש לה לשתות יין עם ריח של רופא שיניים, היא פשוט לא תעשה את זה.
גדול.
וברגע שהיא הבינה שפשוט זה הריח של התבלין, וזה מה שהיא לא אוהבת, והיין תקין, זה גם עזר לה לעשות איזשהו שינוי מסוים בתפיסה שלה. יכול להיות שהיא עדיין לא תאהב ריחות, אם זה מה שהם מזכירים לה. אז אחד הדברים שמרתקים אותי, זה באמת להבין מה עומד מאחורי זה, מה עומד מאחורי הבחירות שלנו, וזה יכול להיות ריח של, לא יודעת, יין לבן עם ריח של אננס, ואנחנו נזכרים בנוסטלגיה בחופשה האחרונה שלנו לתאילנד, וממש נתרגש ממנו. או זה יכול להיות ריח של קינמון, שיזכיר לנו עוגה של סבתא, ואנחנו לא נדע תמיד למלל את זה, אבל אנחנו עדיין נרגיש את זה.
הגוף זוכר. תגידי, כל הריחות האלה שאנחנו מריחים מהיין, זה לא תוצר עבודת היינן, נכון?
מה השאלה, אם זה מגיע מהפרי
או מה... אם זה מגיע מהפרי או מעבודת היינן?
אוקיי, מעניין.
גם וגם, כן, גם וגם. יש בעצם מה שנקרא ארומה, זה כל התרכובות הארומטיות או כל הריחות שהן מגיעות מהפרי. נגיד בזן ענבים בשם שירז או שירה, יש פיזית אותה תרכובת ארומטית כמו שיש בפלפל שחור. אז זה מאוד הגיוני שאם נריח יין שירז, וזה יזכיר לנו פלפל שחור, כי באמת פיזית הוא מכיל את התרכובת הזאת, וזה טבעי בענבים. כל הריחות של הפירות שנבחים ביין, לרוב הוא מגיע מהפרי. ואז יש באמת ריחות שמגיעים מתהליך העשייה. זה יכול להיות מהטמפרטורה של הציסה, זה יכול להיות מהבחירה של השמרים, זה יכול להיות מסוג החבית. יש המון בחירות ליעננים ויענניות של איך לעשות את היין ואיך, זה לא בדיוק לשלוט אבל לכוון לאיזה ריחות ואיזה טעמים ואיזה חוויה אנחנו רוצים אחר כך להעביר אל השוטים. אז פיזית זה גם שם בענבים עצמם, אבל גם זה קורה בתוך הנוזל אחר כך בעשייה, וזה כבר החיות של הנוזל הזה, כי הוא כל הזמן משתנה, כל הזמן מתחברים ומתפרקים בו כל מיני חלקיקים שיוצרים ריחות חדשים וגם מפרקים אחרים. בגלל זה נגיד, לענבים יהיה טעם קצת שונה מהיין, ויין צעיר יהיה לו טעם קצת שונה מבוגר, כי כן. כל הזמן קורים בו דברים.
כן, פה. אמרתי לך שהיא מלמדת שונה?
כן, היא מלמדת שונה.
ובעיקר הגישה שלי זה באמת לפתח את האינטואיציה הפנימית. אין נכון או לא נכון, ואני אומרת לכולם אצלי, כל מה שאתם תגידו שהרחתם ביין, אני אגיד כן, נכון, מעולה. כי אי אפשר להתבקח.
תקשיבי, זה נותן הרבה ביטחון, כי באמת, כי הרבה פעמים אתה יושב בחברת אנשים שמבינים יותר ממך ביין, ואתה לפעמים קצת אומר, רגע, יכול להיות שאני מריח תפוח עץ? ואז לא נעים לך להגיד, כי אתה אומר, מישהו יסתכל עליי ויגיד לי, מה זה השטויות האלה? אין פה תפוח. זה הכי מפחיד, שמישהו יגיד לי, אין שם תפוח.
אז קודם כל, אני אגיד לך, ברגע שהרגש תפוח, יש שם תפוח. אי אפשר להתבקח. המוח לא מבלף מהבחינה הזאת. ובן אדם אחר שאומר אין תפוח, זה בסך הכל אומר שהוא לא הרגיש תפוח, אבל עבורך תפוח יש שם, זה כל כך אישי הטעימות האלה, ואין לנו צורך להסכים במקום, אז זה לא סתם אומרים שעל טעם וריח אין מה להתבקח, וברגע שאני אשמע על יין נגיד שאל תרח פה תפוח, אז אני אחפש פה, ויכול להיות זה שבחרת לשתף יעזור לי למצוא ריחות, שאם לא היית אומרת לא הייתי מוצאת, אז דווקא לשתף בשונות, לשתף במה שאנחנו מוצאים, יכול לעזור, לעשות הפריה הדדית אחד לשני. לראות זה שאנחנו שונים רק מוסיף למורכבות של החיים, וזה דבר נפלא.
לגמרי, יפה.
יפה, רוני ססלוב.
המון המון תודה.
תודה רבה.
בשמחה, בשמחה. נהננו מאוד. יאללה ביי.
יאללה ביי. אמרה רוני, ואני לא רציתי להפריע לה, כי היא דיברה כל כך בהתרגשות ויפה ונכון, אבל יש תואמי על, אנחנו יודעים, ויש אנשים שהם מריחים יותר טוב משאר החברה. אף פעם לא, את יודעת, אף פעם לא אמרתי את זה, אבל אני מריח על. לי יש חוש ריח מפותח ברמה שונה. אבישי כל הזמן מתחרפן ממני.
אני קצת מרחמת עליך.
זהו. אז לפעמים זה טוב, לפעמים זה לא טוב. אבל אני יודע להריח מלח, אני יודע להריח חום, אני יודע...
להריח חום?
להריח חום, אני יודע אם התנור דולק בבית, כשאני נמצא במקום אחר לגמרי.
גם אני, לא חשבתי אף פעם שזה קשור לריח.
זה ריח?
זה פשוט תחושה, פתאום הבנה שהתנור פתוח.
ו... סתם לדוגמה, את מכירה את הבית שלי, הרי המטבח הוא בקומה למטה, ולמעלה יש את הזה, אני לפעמים מריח למעלה מלפפון, ואני יודע שאבישי נמצא במטבח, קומה למטה חותך מלפפון, ברמה הזאת. זה כאילו, זה החוש על שלי. עכשיו, אני לא יכול לעשות איתו כמעט כלום.
מה, אתה יכול לעשות מזה מקצוע, אתה יכול להיות ינן, אתה יכול להיות תואם קפה, אתה יכול להיות... זהו בערך המקצועות שאתה יכול לעשות.
נכון, אבל זה שני מקצועות.
אתה יכול להיות שף.
אני יכול להיות שף.
אולי תלך ללמד, תהיה שף.
אולי אני אתחיל לבשל. אז אני בחרתי כבר שלא להיות שף, וזה מקצוע מאוד מאוד מתיש, וכנראה שביין אני לא מבין מספיק, אבל אם כבר מדברים על ריחות ותואמי קפה, אני חושב שאולי נתקשר לאיילת אופק, מנהלת התחום הסנסורי בשטראוס אליט, ונשאל אותה קצת על טעימות קפה וארומות של קפה. איילת.
שלום.
שלום איילת, מה שלומך?
בסדר.
אנחנו כבר דיברנו בעונה שעברה, והסברת לנו בפרק השמן זית שעשינו בדיוק איך את מבצעת את כל הטעימות קפה, את שותה איזה 200 כוסות קפה ביום בערך.
אוהבת.
אנחנו בפרק על גפן, ודיברנו על איך מריחים יין ואיך תואמים יין, ואני רוצה שתספרי לי קצת איך אנחנו יודעים שהקפה שאנחנו שותים הוא איכותי.
אם אתה מדבר על הצרכן, הסופי איך הוא יודע אם הקפה שהוא שותה איכותי?
כן.
אני חושבת שהוא צריך להיות לו טעים. קודם כל, אתה צריך לשתות, ליהנות מהכוס, ואני תמיד אומרת שאם אתה מסיים את הכוס קפה שלך, סימן שהיה לך טעים.
זה האינדיקטור העיקרי.
העיקרי, אתה צריך, כן, אני עושה את זה לפעמים מעצמי, מביאה לי את הכוס קפה מעבר לזה שאני תמיד, ושמה לי אותו במשרד, ואני שותה המון קפה, אז אני צריכה לסיים את הכוס קפה, אבל אם נתחיל לדבר כאילו ולפתוח את זה, אני כן רואה היום שהצרכנים, חוץ מזה שזה טעים להם, כן יש מתחילה להיות שיחה גם בקפה על פרופיל הטעם של קפה, למרות שבקפה הפרופיל הוא מאוד מורכב, כלומר אם אתם דיברתם על יין, אני חושבת שביין הרבה יותר קל לנו, התיאורים הם יותר מיידיים, ובקפה יש איזה תהליך של למידה, ואני רואה גם היום שהצרכנים מתחילים להשתמש בכל מיני מונחים שאנחנו כמקצוענים משתמשים בהם. כלומר,
זה למשל?
על טעמי פירות, זה נראה נורא, כאילו איך זה מתחבר לקפה, ברגע הראשון אתם, אנשים לא מדברים על טעמי פירות בקפה, אבל אנחנו רואים שתוך כדי למידה, אנחנו יכולים לדבר על טעמי פירות, וזה מתחיל... קודם כל להגיד, יש תווים תירותיים, ואחר כך לעבור
לאיזה תווים?
חלב. איזה פרי, כן, האם זה אוכמניות, האם זה פירות הדר, ואיזה פרי הדר, ואם זה תבליני.
לגמרי, בוא לא נשכח שקפה זה פרי.
פרי.
בסופו של יום.
בסוף הוא פרי, נכון.
גם לפעמים ממש מרגישים בו אפילו טרופיות מסוימת, בסוגי קפה מסוימים.
כן, תלוי איפה הוא גדל. זה בדיוק כמו יין, ששניהם בעצם מוצר חקלאי, שניהם פירות, ומושפעים המון 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 מכל הגורמים הסביבתיים והטכנולוגיים. באותו שיח של איזה זן קפה, איפה הוא גדל, באיזה חווה, מי החוואי שעמד מאחורי הקפה, וכל זה משפיע על הטעם. ואנחנו כן מתארים, ואני חושבת שגם היום הצרכנים שתואמים קפה, ואנחנו רואים את זה, מתארים קפה, והם רוצים לחוות המון המון טעמים, וזה התפתח בעיקר, אני חושבת שזה פרץ אצלנו מאוד חזק, עם פרוץ הגל השלישי בתחילת המאה ה-21, שמתחילה להיבנות הערכה הרבה יותר גדולה למומחיות בקפה, פתיחות לטעמים חדשים, וגם למאפייני צריכה חדשים. אז אם אנחנו מדברים על איכות, אז יש עוד משהו שמאוד לדעתי שונה בין יין לקפה. בעצם יין אתה קונה מוצר מוגמר, אתה פותח את הבקבוק, אתה תואם ונהנה, ובקפה אולם הוא קצת יותר מורכב. אם דיברנו על המורכבות של פרופיל הטעם, אז הוא הופך להיות עוד יותר מורכב, כאשר תלוי באיזה צורה אתה מכין את הקפה. כי אתה יכול לקבל פולים, או קפה שחור, אפילו קפה נמס, ולהכין אותו בצורה
נכון, שונה. זה לא כמו יין שאת פשוט פותחת ומוזגת.
נכון, איך אתה תוכן,
אין הרבה
מים,
את לא מערבבת את היין.
לא, לרוב אתה שותה אותו כמו שקיבלת אותו מהיצרן, שם הם עשו את כל העבודה. ופה אנחנו בעצם שולחים ונותנים איזה מרכיב לצרכן, שהוא יכול לשנות את טעמו, כי אם אתה לוקח את אותו קפה ומכין אותו בתור אספרסו, בתור פילטר, או תוכן קצת שונה, אתה מקבל טעמים אחרים, וזה גם היופי והמורכבות של עולם הקפה, בבחון את הטעמים.
מרתק. אני רוצה להציע לך לצרף לפאנל התואמים שלך את אורן לוקסי, שיושב איתי כאן, כי הוא מריח על.
מריח על.
מריח על. ממש לפני שהתקשרנו אלייך, הוא אמר שזה כוח העל שלו. לא, יש לו חוש ריח באמת נדיר, ואז אם חסר לך...
אם את מחפשת עוד מישהו לפאנל...
אני אשמח לא לארח אתכם אצלנו בסדנת טעימות, אבל לצערנו זה זמן קורונה כרגע מאוד מגביל.
נשמח לבוא.
נשמח. תודה רבה רבה, איילת אופק, תודה רבה.
המון תודה.
בכיף.
ביי, להתראות.
ביי.
והנה אפרת.
הגיע הזמן הזה שבו...
אנחנו מכריזים על הזוכרת!
ובמהלך החודש האחרון אתם שלחתם לנו תמונות שלכם עם הקפה של הבוקר, תייגתם את לוקסי, תייגתם אותי, ומכל עשרות התמונות שהגיע אלינו, היינו צריכים לבחור אחת. זה היה לא פשוט.
אנחנו בחרנו ברות פלד, עם התמונה המהממת של הבן שלה, שגומע את הכוס קפה שלה, כמו שיקור מקצועי, וזה עשה לי את זה בגדול.
לי זה הזכיר את הילדות שלי, שבה רק חיכיתי שאחד ההורים שלי יניח את הכוס קפה שלו כדי לגמור אותה.
את מאלה?
אני מאוד אוהבת קפה. מגיל צעיר
אוהבת קפה. כמו הילדים של רות.
אז רות.
ברכות על זכייה בתחרות, 400 שח בשוברים לקנייה באתר של קפה אליט שלך, בדרך אלייך, תהני מהם, ושבוע הבא אנחנו נחזור עם תחרות חדשה.
כן.
פרסים חדשים אולי.
כן.
ועניין חדש.
לגמרי.
אפרת, זה הזמן להיכנס למטבח.
אוקיי.
ולגלות לך שאין לי מה להגיד. אין לי מה להגיד. אני לא מבשל עם ענבים. כן, אני רואה, תגמרי את המים שלך. אני לא מבשל עם ענבים. אני אוכל ענבים.
ועם יין?
עם יין אני מבשל, אבל לא מתאים סוג יין ספציפי לתבשיל ספציפי.
וואו.
אצלך זה אחרת?
כן. ממש. אני אגיד לך מה אני עושה, אני אגיד לך כמה דברים שנתר ההיילדס בביתי, אוקיי? אחד, זה סלט הקיץ האולטימטיבי שלי. בדיוק העליתי תמונה שלו גם לפני כמה ימים. זה שזה ריג'לה. ענבים חצויים, עם גבינת עובש לבן, קצת דבש והמון המון המון שמן זית.
כן.
זה אגדה. אני מבשלת הרבה עוף, אתה יודע שאני אוהבת עוף, אז אני מאוד אוהבת לעשות עוף ביין לבן עם הרבה שיני שום שלמות פשוט, לא כלופות.
כן.
פשוט טיפה משחימת העוף.
כן.
מלא שיני שום ברמת משני ראשים.
אוקיי.
ויין לבן, וסוגרת ומבשלת.
כן.
למות.
זה נשמע למות.
למות. מאוד מאוד אוהבת קוקובן, אוף ביין אדום, אבל אני ממש לא עושה אותו בצורה הקלאסית.
אז איך?
כי בצורה הקלאסית הם שמים בקבוק יין אדום. למה? זה כבד נורא, ממש אין צורך בזה. אני פשוט משכימה את האוף, שמה שתי כוסות יין אדום, או אפילו כוס יין אדום ושלוש כוסות של ציר. זה יוצא הרבה יותר קליל, הרבה יותר כיפי.
אוקיי.
ואחד המתכונים שאין, המשפחה שלי תמיד 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 מבקשת שאני אעשה, זה אוף בענבים, והוא נמצא באתר שלי.
אופה.
כן. שזה הכי קל, זה ממש אוף עם שום, חומץ בלסם, יין לבן מתוק ואשכולות שלמים של ענבים אדומים, שאני צולה בתנור, הכל מקבל צבע סגול עמוק ויפהיפה, והענבים פשוט טעימים בצורה בלתי רגילה, אוכלים את זה על אורז, וואו.
אולי תכיני לי.
נשמח.
אני גם אשמח לאכול את זה.
כן, ואני משתמשת ביין מאוד מלא, בבולונז לפעמים אני עושה, בבולונז עם יין לבן דווקא, לא עם אדום, ובעקרוב הצלוי של דוקטור, תמיד יש לי יין לבן ויין אדום פתוחים במקרר, ואני תמיד אשתמש בהם, ויש לי משהו חשוב אחד להגיד.
כן.
יש את הקטע הזה של אל תבשל עם יין שלא היית שותה?
כן.
בולשיט.
תבשל עם היין הכי זול שאתה מוצא.
כן, כאילו, בואו, מה, אנחנו עכשיו אני אקנה, ממש לא, הכל בסדר, תבשלו עם איזה יין שיש לכם בבית, וזה בסדר שהוא יהיה במקרר ושהוא לא יהיה הכי מאתמול או שלשום, הכל בסדר, יש לי לפעמים יין הרבה זמן במקרר, כל קול.
מהמם.
כן.
אז אם אנחנו כבר מדברים על לבשל עם יין,
כן.
היינו אתמול במחאה שארגנתי עם שאר המסעדנים באלפור, ושם פגשתי את אביבית פריאל, השפית של אוזריה.
אך, אביביתוש.
ולאביבית יש עכשיו בתפריט מנה שהיא כולה גפן. יש בה ענבים, יש בה ענבי בוסר, יש בה צ'יפס עלי גפן, מלח עלי גפן, אנחנו חייבים לדבר איתה על המנה הזאת, יאללה. ובזאת נסיים את הפרק.
תרים.
יאללה. הלו, הלו, הלו.
אהלן, אהלן.
אהלן, אהלן.
שלום.
מה שלומך?
שלום
קיי. שלום קיי.
לא התראינו, מת.
12 שעות, כן.
חודשים, חודשים לא התראינו.
מה העניינים? איפה אנחנו תופסים אותך במסעדה?
לא, אני בדן קיסריה, אני מתארחת פה היום באירוע.
איזה כיף, זה מלון מקסים. הייתי בו
לפני איזה חודש. כן, אני חושב
פסיכים. מקום מדהים, ממש, מלון מאוד מאוד מומלץ. תקשיבי, אנחנו התקשרנו אלייך, כי אנחנו בפרק על גפן.
כן.
ואת בן אדם שמאוד אוהבת תוצרי הגפן בתוך הסירים שלו.
מאוד, מאוד, מאוד. קודם כל, יש את המטבל על הגפן שלנו, שזה...
אני חושבת שאת הראשונה שעשתה את המטבל על הגפן הזה. ואם אנשים לא מכירים אותו, זה בעצם מוגש לכל סועד באוזריה מיום הקמתה, לא?
כן. ממש, מ-day one.
מה זה המטבל?
זה מה שמלווה את הלחם.
מה יש במטבל?
זה בעצם כמו פסטו כזה, זה של עלי גפן עם שמן זית, וזה סוג של משחק מאוד נחמד כזה, כי אנשים לא כל כך מזהים מה מוגש להם עם הלחם. כולם מתים על זה, אבל לא כל כך מבינים למה, וקשה להם לזהות, וניחושים ככה נעים בין זיתים לאנשובי, וככה כל פעם שמישהו אומר עלי גפן על ההתחלה, אנחנו כולנו ככה ב...
משתיים.
בהילולה גדולה.
אני אגיד לך למה, כי הנטייה של אנשים לחשוב שאו שזה פסטו או שזה צ'ימיצ'ורי. עכשיו, בצ'ימיצ'ורי זה יסבט טיבול שמוסיפים להם חמיצות מבחוץ, ופה החמיצות היא בילט אין בתוך העלים.
נכון.
זה קצת מתעתע. מה, רגע, יש מתכונה מדויק לדבר הזה שאפשר לקבל, או שזה סוד מקצועי של האוזריה?
לא, אני לא משומרי הסודות. כל מי שמבקש ממני מתכון מקבל. וכן, אני בשמחה אספר מה יש בזה.
יאללה.
לך על זה.
אנחנו יושבים ורושמים.
אתם רוצים ממש את הכמויות?
בטח. אנחנו רוצים שיצא לנו כמו באוזריה.
וואו, זה כמויות, את יודעת, של...
של מסעדה. אז אני אגיד לך מה נעשה. אנחנו פשוט כאילו ניקח ממך את המתכון, נתרגם אותו לכמות ביתית ונפרסם אצלנו?
מאמן. בטח.
מה עוד את עושה מגפן?
טוב, עכשיו, אתם יודעים, זה בדיוק בשלהי יונת עם זה בוסר. אז בתפריט האמת שיש לי מנה שהיא כולה, 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 כולה על טהרת הגפן.
שירת הלל הגפן.
ממש שיר הלל הגפן. קודם כל הכנתי מלח עלי גפן. פשוט ייבשתי עלי גפן וטחנתי אותה ממלח אטלנטי.
כן.
ונהייתה שם ריאקציה פסיכית, באמת.
וואו.
שכל הסיפור הזה פשוט קיבל טעם של ים.
אשכרה.
ממש, יש לו טעם של דגים.
תקשיבי, זה מאוד מעניין, כי את אומרת שגם במטבל עלי גפן שלך, לפעמים אנשים חושבים שזה אנשובי, וגם פה את אומרת שזה... יכול להיות שיש איזה משהו דגי בתוך עלי גפן? וואו.
יכול להיות, תראי, כי הרי מולקולות של טעם וריח, אנחנו כבר יודעים, זה כימיה פשוטה, זאת אומרת, אותן מולקולות יכולות לחזור, זה כל הסיפור הרי של עריכת יין.
כן.
שאומרים, יש איזה ריח של...
לגמרי.
אז כן, לגמרי, לגמרי אפשרי. אבל זה ממש, זה קיבל ממש ממש טעם וריח.
של ים.
משהו, איזשהו מוצר ים.
גדול.
והסבית שהוא בעצם דג ים עם ענבים, עם מנווי בוסר כבושים, והתחמית שלו זה שמן זירי ענבים וחוסרום.
וואו.
בקיצור.
איזה מנה.
כל השימושים האפשריים.
רגע, רגע, ועל ראש השמחה, יש גם טוויל של עלי גפן, זה עלי גפן מתוגן.
צ'יפס.
והמלח, המלח עלי גפן מסביב.
אביבית, זה מבריק. כן. ממש, זה מקסים.
פשוט כל השימושים האפשריים.
האמת שהמנה יצאה מהממת. היא אימה בטירוף, היא יפהפייה ונורא.
והיא מוגשת באוזריה כל החודש?
כל יולי.
הזדרזו.
כן, לגמרי.
ממש הזדרזו. אין סיכוי שתמשיכי אותה קצת לתוך אוגוסט.
נגמר לי החוסום. אם למישהו במקרה יש איזושהי גפן בוסר עדיין, אז אני אשמח לדעת.
את יודעת שלוקסי ואני היינו באיזה סיור בפתורה לא מזמן, והם סיפרו לנו שאת בעצם לוקחת את העלים של הגפנים שלהם בשביל המטבל.
נכון, 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 נכון.
זה מקסים בעיניי, שאת יודעת שזה אפילו שזה בעצם מקום שמגדל ומייצר בעיקר שמן זית, אז הם דואגים לזירו וייסט גם בעולמות הגפן. זה מקסים.
נכון, ידוע מהמם.
אביבית, המון תודה. אנחנו רוצים את המתכון הזה, אנחנו רוצים לפרסם אותו.
אני אשלח לכם.
כפרה עלייך מעולה, ובעיקר אנחנו רוצים גם להודות לך על חלקך במאבק למען
המסעדנים.
הענף הזה.
הענף שלנו.
בוא, אני מודה לכם קודם כל על ההתגייסות המדהימה למעננו המסעדנים, זה בכלל, בכלל, בכלל לא טריוויאלי ומובן מאליו.
תמיד שם.
וכן, אנחנו צריכים כל תמיכה שהיא...
נשאר אופטימיים ונקווה לטוב.
אנחנו נשאר אופטימיים, נקווה לטוב ונרים ביחד כוסית למען ימים טובים יותר. תודה רבה רבה.
נתראה בעוזריה, המון תודה.
בשמחה, בשמחה, ביי.
ביי. ובזאת אפרת.
לוקסוש.
מסתיימות שעתיים על גפן.
זה עבר נורא מהר.
נורא מהר ויש לנו עוד המון מה להגיד.
בא לי להישאר.
גם לי.
אבל מפנים אותנו מהאולפן, יש פה הקלטות אחרות אחרינו. שיהיה לך למצפון איתי. תודה רבה שהייתם איתנו. שוב ברכות לזוכה בתחרות הקפה. אנחנו אנזל ולוקסי, אפשר למצוא אותנו בפייסבוק, באינסטגרם, בכל מקום. עד השבוע
אותנו,
הבא.
תמצאו אותנו עד שבוע הבא. נתראה, נשתמע.
יאללה ביי.
יאללה ביי.